ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף נון זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורה גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל 20 שורות מסוף העמוד, קצת יותר מחצי עמוד. תנו רבנה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים. שם יש לנו כותרת נושא, וכתבנו מקורות המלמדים מה נכלל באיסור חימוץ. כידוע, עסקנו בזה הרבה, שאסור להפוך את רוב המנחות לחמץ. מה המקור ומה נכלל באיסור הזה? לפני שניכנס לגמרא בשולי המימון, יש לנו והוספנו בגמרות המסומנות הש"ס עוזר, הש"ס המסומן שהוא הבסיס ללימוד אצלנו במפת התלמוד. הוספנו את הפסוק ויקרא פרק ב' פסוק י' א', כתוב שם: כל המנחה אשר תקריבו לשם לא תעשה חמץ, כי כל שעור וכל דבש לא תתירו ממנו אישה לשם. אנחנו נתייחס לא מעט לפסוק הזה, וכמובן בעמוד ב' נצטט אותו עוד פעם, ואז נתייחס גם לפסוק שבאחר, פסוק י' ב'. לעת עתה אנחנו ניכנס לגמרא. תנו רבנן, אילו נאמר בפסוק שקראנו, ובוא נציין גם שזה מדובר במנחת מרחשת. יש סוגים רבים של מנחות, ואחד מהם נקרא מנחת מרחשת, וכתוב שם אשר תקריבו לשם לא תעשה חמץ. אם היה כתוב כך, הייתי אומר אין לי אלא בלא תעשה חמץ אלא קומץ בלבד. בפסוק מוזכר מה שמקריבים לשם, אז אם זה מה שהיה כתוב, הייתי חושב שהאיסור של חימוץ הוא רק כלפי הקומץ עצמו, מנחה מנין, כלומר שלא יחמיץ כל המנחה קודם כמיצה. תמוד לומר מנחה שער מנחות מנין, הרי אמרנו שאנחנו מדברים או מצטטי פסוק במנחת מרחשת. מה עם שער המנחות? תמוד לומר כל המנחה, זה מה שמופיע בתחילת הפסוק. אז רק לחזור, לא כתוב רק אשר תקריבו לשם אלא כל המנחה אשר תקריבו לשם. מכאן לומדים שאיסור חימוץ הוא חל על כל המנחות, כל המנחות, בוא נגיד. אני מנסה לדייק, יש שתי הלחם וחלק מקורבן תודה שיש בהם חמץ, אבל הרוב המכריע איסור חימוץ על כל המנחה. הפסוק, כתוב בפסוק אשר תקריבו לשם כשרה ולא פסולה, כלומר האיסור חימוץ הוא רק על מנחה כשרה. לא ניקח לדוגמה מנחה שיצתה מן העזרה או נטמאת, אין איסור חימוץ על הדבר הזה. מכאן אמרו המחמיץ את הכשרה חייב, את הפסולה פטור. כעת סימון חדש, סימון כתר, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה שתי שאלות בעניין איסור חימוץ. אז פה שאלה ועוד כמה שורות בי רב מרי, תראו עוד צורת כתר. שאלה, וגם סימנו אותו כשאלה ארוכה, ואם נקלקל את המתח תשימו לב שבסוף השאלה התשובה תהיה תיקו. בי רב פאפה, חימצה ויצאת וחזר וחימצה, מהו? נציין שלמדנו בשיעורים הקודמים שיש איסור מחמץ אחר מחמץ. אם למשל אדם לש את המנחה כחמץ, אז הוא עשה עבירה, הוא לש, הוא יצר מנחת חמץ. אם בא מישהו אחר ועורך את החנות, זה נקרא עריכה, והוא גם עובר על עבירה של לא תעשה חמץ. אז יש אפשרות לחימוץ אחר המצב שהוא כבר חמץ. אז כאן אנחנו שואלים על זה שהמשיך לפעול במנחה אחרי שא' הייתה חמץ וגם יצתה מהעזרה. מה עם אותו שני שעוסק במנחה? מהו? כיוון דייצת איפסלה לה ביוצא, וכי אדם מחמץ לה לא מחייב עלה משום מחמץ אחר מחמץ. מאחר שכאן מדובר במנחה שכבר נפסלה, ואמרנו במקור שלמדנו בדיוק לפני השאלה, שמי שמחמץ מנחה פסולה, הוא לא חייב. אז גם כאן יש פה מנחה פסולה, או דלמה, כיוון דחימצה פסול, מאחר שבשלב הראשון הוא עוד לא היה פסול. היה מנחה וחימצו אותה ופסל את המנחה מצד החמץ, יוצא לא מעני בי. זה שהוא יוצא לא משפיע, וכי אדם מחמץ לה מחייב עליו משום מחמץ אחר מחמץ. תיקו. וזה נשאר ללא מענה. ביי רב מרי, חימצה, כאן מדבר על הקומץ בראשו של מזבח, מהו? כידוע, הקומץ מעלים אותו על המזבח ושמה מתאים אותו בתוך אש. לפני שהוא שם אותו בתוך אש, חימץ את הקומץ. מהו? שני צדדים לשאלה. אשר תקריבו, אמר רחמנה, האיסור הוא משמע שרק עד שאתה מקריב אותו, והאקריבה, אבל זה כבר אחרי ההקרבה, כי הוא כבר הגיע למזבח, לראש המזבח. אבל דילמה, מחוסר הכתרה כמחוסר מעשה דמי, ועדיין יש מקום לאיסור חימוץ לחול. תיקו, גם זה נשאר ללא מענה. רשי בראשו של מזבח, קצת יותר מחצי עמוד, רשי כותב, אשר תקריבו משמע כל זמן שמחוסר הקרבה עבר עליה. יש אפשרות לעבור על איסור חימוץ, אבל לאחר הקרבה לא. ובשלב הזה בשאלה הקרבה מלשון אולי לקרב משהו, עד שאתה מקרב, אבל אחרי שאתה מקרב אותו ואתה מגיע לעל המזבח, זה כבר אחרי הזמן שיחול האיסור מחמץ. וזה היה צד הראשון של השאלה. צד השני אומר שכל זמן שלא הוקטר, זה עדיין מחוסר מעשה, ולכן יש מקום לחלוט איסור חימוץ, ושוב פעם נשאר תיקו. ממשיך הגמרא, והשתא דנפקא מכל המנחה, שיש חיוב חימוץ אפילו לפני הקמיצה, זאת אומרת יש איסור לחמץ, להכין מנחה כחמץ. אתה מרבב אותו בקערה ונותן להעיסה להתחמץ. ושלב לפני הקומץ, ובכל זאת יש איסור מחמץ. אשר תקריבו למה לי, מה הסיבה שצריכים את האיסור, אשר תקריבו, שמשמע שעל הקומץ לבד קיים האיסור חימוץ. אנחנו יודעים שבסופו של דבר זה לא ככה. אז מה באמת אשר תקריבו בא ללמד? מבאי עלי לכדתניה, אני צריך את האשר תקריבו לדבר הבא, ויש כאן מחלוקת תנאים, ובצד כתבנו תחת הכותרת נושא, מאחר שכתוב כל המנחה, מה בא אשר תקריבו לרבות באיסור חימוץ? אנחנו נזכיר מנחת נסחים, אלו המנחות שמלווים קורבנות, שיעור השמן בהם אגב הוא הרבה יותר ממנחת נדבה. במנחת נסחים יכול להיות, אם זה מדובר בקורבן כבש, שלושה לוגים לכל יסרון, עיל ושור או פר, זה יהיה שני לוגים לכל יסרון. זה מנחת נסחים. ו גם נזכיר לחם הפנים. חזרה לגמרא, אמרנו שהפסוק אשר תקריבו ניבא אליי לחידתניה. אשר תקריבו, לרבות מנחת נסכים לחימוץ, דברי רבי יוסי הגלילי, שיש איסור חימוץ גם במנחות כאלו. רבי עקיבא אומר לרבות לחם הפנים לחימוץ. רש"י כותב לרבות מנחת נסרים לחימוץ, שאם חימצה חייב. והשאלה פה, למה זה, למה צריכים ריבוי מיוחד? משום דהי קרא גבי שער מנחות ששיריה נאכלים כתיב. אמרנו מקודם זה, או למדנו מקודם, שבמנחת נסכים הוא כולו כליל, אין קמיצה ושיריים לכהנים, ולכן יצטרך לרבינו לעני. לכן יש צורך, אם אנחנו רוצים להעניק איסור כמו בשאר מלאכות להם, צריכים איזה ריבוי מיוחד, מאחר שיש שוני בסיסי בין מנחת נסכים לשאר מלאכות. אני ראיתי פה תוך כדי הלימוד בשיטה המקובצת באות י' ב', הוא אומר ויאף אגב דלא דמיה לשאר מלאכות דלא באי לבונה כדי קטני במתניתין. והשיטה המקובצת באות י' ב' ממשיך לחם הפנים אף אגב דלא באי שמן כשאר מלאכות. אז לכן רואים שיש להם הבדלים מהותיים משאר המלאכות, לכן צריכים ריבוי, פסוק מיוחד לרבות אותם, להכניס אותם לכלל שאר המלאכות בעניין איסור חימוץ. כעת אנחנו רואים סימון חדש המעוין, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו מנחת נסכים, הבלטנו עם המעוין מנחת, ולגם לחם הפנים, קושיות על הדקטני בברייתא לגבי שני דברים אלו ששייך בהם חימוץ. אז בוא נתקדם בגמרא. מנחת נסכים, איך שייך במנחת נסכים חימוץ? מי פירות הם? ניסינו להדגיש מקודם שבמנחות אלו, המנחת נסכים, יש שם ריבוי שמן. לשים אותם בשמנם. שמן היא באה מהזית, שמן זית, זה נקרא מי פירות. והגמרא ממשיכה פה בעמוד ב', ומי פירות אין מחמיצים. חימוץ נגרם על ידי המגע בין הקמח, הסולת ומים, לא מי פירות. ומי פירות הרי זה מה שנמצא בנוכחות משמעותית במנחת נסכים. אז איפה יש פה אפילו חשש חמץ? אמר יש לקיש, אומר היה רבי יוסי הגלילי שהוא זה שמרבה מנחת נסכים לחימוץ, מנחת נסכים מגבלה במים וקשרה. טוב, שייך תוספת מים גם כן להכנת אותה מנחת נסכים, ואם כן במקרה הזה כן שייך חימוץ. ואנחנו אומרים לא רק ששייך חימוץ במציאות, אלא יהיה איסור חימוץ בגלל הריבוי של אשר תקריבו, כשמדובר גם במנחת נסכים. עכשיו היה דעה שנייה בברייתא, לחם הפנים ששייך בו לפי הגזרת הכתוב הזה אשר תקריבו איסור חימוץ. אבל איך זה יכול להיות? מידת יבש היא ההכנה של לחם הפנים. הזכרנו מקודם בשיטה המקובצת, הוא הזכיר לנו שאין בו שמן, אז הוא מכינים את הלחם הפנים בכלי שמשתמשים בו ככלי מדידה ליבש או סולת. ושמן עלי לרבי עקיבא, והוא הדעה פה ש ריבה לחם הפנים לחימוץ, אבל איך זה יכול להיות שיש איסור חימוץ על כזה דבר? כי לפי רבי עקיבא מידת יבש לא נתקדשה, ואם לא נתקדשה, רש"י ממול אומר ושמינן לרבי עקיבא בפרק שתי מידות כמובן במסכת, וכיוון דלאו כדרשה היא עד שיסתרנה בשולחן הלחמים של הלחם הפנים עמי עבר עלי. איך שח עבירה בדבר שעוד לא קיבל קדושה? פה יש בסיס, הנחת בסיס שלא שייך איסור חימוץ אלא אם מדובר בדבר קדוש. אז השאלה נשאלה, הגמרא, נחזור לגמרא, שלח רבין משמי דרבי יוחנן, כך היא הצעה של משנה ואיפוך. כלומר התוכן של המקור שקראנו בסוף עמוד הקודם הוא נכון, רק השמות הם לא במקום הנכון, צריכים להפוך. הנה התיקון: אשר תקריבות לרבות לחם הפנים לחימוץ, דברי רבי יוסי הגלילי. כי לפי רבי יוסי הגלילי הכלי יבש כן נתקדשה, ולכן שייך חימוץ בלחם הפנים. רבי עקיבא אומר לרבות מנחת נסכים לחימוץ. פי אסדה רבי יוחנן לטעמי. לפני שנתקדם רק נשים לב שיש פה נקודה ארוכה, ובצד תחת כותרת נושא כתבנו: אחרי שרבי יוחנן מעמיד רבי יוסי גלילי כדעה שסוברת דשייך חימוץ בלחם הפנים, על מקלי יבש נתקדש, הגמרא אומרת שרבי יוחנן הוא לשיטתו הוא עקבי. תאמר רבי יוסי הגלילי ורבי יושיה, כך אומר רבי יוחנן, ששניהם אמרו דבר אחד. רבי יושיה אמר דקלי יבש נתקדשו בפנים, כלומר הפנים שלהם התקדש. אז מאחר שרבי יוחנן במקום אחר ישווה בין רבי יושיה ורבי יוסי הגלילי, ורבי יושיה ברור שמידת היבש נמשך בשמן המשחה וזה אומר שהוא התקדש, ורבי יוחנן טוען שרבי יושיה ורבי יוסי הגלילי אמרו דבר אחד, יוצא שרבי יוסי הגלילי גם כן אומר שמידת היבש התקדש, וזה מאפשר לו לומר שלחם הפנים שייך בו איסור חימוץ. עכשיו הגמרא, זו הנקודה מה שהסברנו, נופיע, נראה עכשיו בגמרא. פיאזדה רבי יוחנן לטעמי, רבי יוחנן שהוא מעמיד רבי יוסי הגלילי בלחם הפנים שבאיסור חימוץ, אמר, מכאן אנחנו רואים שמידת היבש נתקשה לרבי יוסי הגלילי. אז הדבר הזה נגיד אופייני לרבי יוחנן, זה מראה עקביות ברבי יוחנן. דיאמר רבי יוחנן רבי יוסי הגלילי, שכעת נחזור על זה עוד פעם שלישית, שהוא בדעה שמידת היבש התקדש על ידי שמן המשחה, נמשך בשמן המשחה, ואחד מתלמידי רבי ישמעאל אמרו דבר אחד, אמרנו מי זה אחד מתלמידי של רבי ישמעאל? רבי יושיה דתניא. כאן אתם רואים ברייתא, שמונה שורות בערך, מדובר בכלי המזבח, וכתוב וימשכם ויקדש אותם. יש להוסיף רק להסביר ש רש"י אומר וימשכם ויקדש אותם, הכלי מזבח קאי דלחים הם, הכלים שמיועדים לחומרים לחים כמו שמן יין בבית המקדש. אז לגבי אותם כלים כתוב וימשכם ויקדש אותם. רבי יושיע אומר מידת הלך, אגב אולי נציין שהמילה אותם יש לה משמעות, שזה אותם בא למעט משהו אחר. אז הוא אומר, רבי יושיע אומר מידת הלך, כלים שמיועדים למדידות לך, נמשך בין מבפנים בין מבחוץ. השמן המשחה שקידש את הכלים נמרח בין בפנים וגם מחוץ לצד החיצוני של הכלי. מידת יבש נמשכו מבפנים, וכאן אנחנו קבקבנו את זה, כי אנחנו כאן רואים שיטה רבי יושיע לגבי כלים מידות יבש שגם הם התקשו, אבל מה ואין נמשכו מבחוץ. רבי יונתן אומר מידת הלך הוא נגיד פחות בקטע הקדושה, ואתם תבינו מיד למה אני מתכוון. מידת הלך נמשכו מבפנים ואין נמשכו מבחוץ. אתם רואים שהוא ירד מדרגה מרבי יושע שקדם לו. מידות יבש לא נמשכו כל עיקר. תדע לך שהם לא נמשכו, שרי אין מקדשות, אין להם כוח לקדש. תכתיב, כתוב אצל לחם הפנים הדבר הבא, פסוק הבא ויקרא פרק ג' פסוק י' ז', ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתיים. תיקון, כתוב אצל שתי הלחם, שתי הלחם הכיכרות שמביאים בחג השבועות עם כבשי העצרת, כתוב ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתיים, שני עשרונים סולת ינת חמץ תאפנה ביקורים לשם. אין מתי אין לשם, מתי מקבלים קדושתם? לאחר שנאפו, כלומר לא מקודם, לא בזמן שהכינו אותם בכלים, עמידת היבש בין היתר. אז זה ההוכחה של הרבי יונתן שמידות יבש לא נתקדשו. ומייקה מפליגי, מה בסיס המחלוקת שראינו עכשיו רבי יושע ורבי יונתן? באותם, המילה אותם, יש לנו גם חיצים, אפשר לחבר את זה למעלה, ששם כתוב וימשכם ויקדש אותם. במילה הזאת יש מחלוקת, מה המשמעות? רבי יושע סבר אותם למעוטי, אמרנו מקודם שבא אותם בא למעיט משהו, למעוטי מידת יבש בחוץ. בניגוד למידות הלך שמושכים אותם גם מבחוץ, מידות היבש לא. רבי יונתן סבר, מידת יבש חול הוא, ולא יצטריך קרא למעוטי. אין אפילו צורך למעיט דבר שהוא חול. כי יצטריך קרא למעוטי, מידת לך מבחוץ. מידת לך שכן נמשך, אבל בהגבלה. רק מבחוץ. וזה בגלל המילה אותם. המשיכה רק מבפנים, ולמעט את המשיכה מבחוץ. אז עד פה שמענו שרבי יוחנן הוא לשיטתו בזה שהוא אמר איפוך, ורבי יוסי הגלילי ורבי יוסי אמרו דבר אחד, שמידות היבש התקדשו. כאן הגמרא שואלת על אותו משקל, למה נמי שאותו רבי יוחנן תגיד גם רבי עקיבא ואחד מתלמידי רבי ישמעאל אמרו דבר אחד ומנו רבי יונתן, ושניהם רבי עקיבא, בואו נזכיר לעצמנו, הוא מרבה מנחת נסכים ולא לחם, ולא לחם הפנים, כי הוא בדעה שמידות היבש לא נתקדשו. ורבי יונתן חד וחלק, מידות היבש חול הם, הם לא, לא התקדשו, השניהם באותו דעה. אז למה רבי יוחנן לא הוסיף ואמר רבי עקיבא ורבי יונתן אמרו דבר אחד? תשובה, משום דלא שבו במידת לך להדדי. רבי עקיבא ורבי יונתן לא מסכימים, אי אפשר להגיד אמרו דבר אחד, כי יש להם חילוקי דעות בנושא כלי הלך. רבי עקיבא, מידת הלך נמשך גם מבחוץ, מה שאין כן לרבי יונתן, שראינו הוא דרש את המילה אותם למעט מידת הלך ממשיכה מבחוץ. אמלא רב פאפה לבית, אמרנו ש לחם הפנים הם לא נתקדשו, הם לא הם דרך אותם, או ראינו דרך שתי הלחם, דרך שתי הלחם שהם לא נתקדשו, כלי היבש אינם קדושים, כי הקדושה שלהם היא רק אחרי אפייתם. איך אתה אומר שהקדושה שלהם זה רק אחרי אפייתם? אמר לרב פאפה לאביי, והאיקה ביסה, זה כלי שלשים בו, ולך הוא שייך לכלים הלכים, וכלי לך התקדשו. אז למה אמרנו מקודם שהקדושה רק אחר שנאפו? הרי כבר בשלבי הכנה הם היו בכלי לך, וכלי לך לכל הדעות מקדשים. אמר לי, כגון שלש על גבי כתבליה. הלישה לא התבצע בתוך כלי. עשו את הלישה על משטח אור, והוא לא נקרא כלי שרת. איהכי, אם כך אתה נותן תשובה לשאלה הזאת, איהכי, תקאמר לי רבי יונתן. רבי יונתן הוא הגיב לרבי יושיה במילים הבאות, וכאן זה ציטוט ויש לנו גם כוכבית, אפשר לחבר את זה למעלה. תדע לך שמידת היבש לא נמשכו, שרי אינה מקדשת. למה שרבי יושיה לא היה עונה לרבי יונתן? כגון דקיילה בישרון דחול, קיילה זה מדדו, כגון שמדדו את הכמות של הסולד בישרון דחשל חול. במילים אחרות, למה רבי יושיה לא אומר לרבי יונתן שלעולם מידת יבש נמשך ומקדשת, והטעם שלא נתקשה עד לאחר פייה משום שמדדו אותם בכלי חול? בואו נחזור על המהלך פה. כמו שדחינו את הנוכחות של כלי לך על ידי כך שאמרנו שלשו על כתב לה, תגיד אותו דבר שאין הוכחה. למה שרבי יושע לא יגיד לרבי יונתן אין הוכחה שאין קדושה בכלי היבש, רק הם פשוט לא מדדו בכלי קודש, הם מדדו בכלי חול. הגמרא עונה למה רבי יושע לא היה מסוגל או לא היה יכול לתת תשובה כזאת. הכי השתה בשלמה ביסה לא אמר רחמנה דלבד ביסה דלמי להשפע. התורה מעולם לא צוותה על איזו כלי ליצור כדי ללוש. אז אם התורה לא צוותה, אז יש חופש פעולה, יכולים ללוש גם על משטח אור. כי לש על גבי כתבתי על את לנבא, זה לא מפריע לנו בכלל שהם לשו על משטח אור. אלא איסרון, מה שהעלית למעלה שרבי יושע היה יכול לדחות את רבי יונתן בזה שמדדו באיסרון של חול, זה לא בא בחשבון. אלא איסרון, כיוון דאמר רחמנא עביד איסרון וקייל, בתורה מצווה, כתוב בתורה אצל איסרון ואיסרון סולט, אז התורה כבר כותבת על כך ש יש כלי מדידה לסולד. בתמיהה פה שאפיק יסרון דקודש וקייל ביסרון דחול, זה לא עולה על הדעת שיפעלו בצורה כזאת. לכן רבי יושע לא דחה את רבי יונתן בהצעה כזאת. אבל שוב פעם, לדחות הקדושה בכך ש הלישה התבצע שלא בכלי שרת, זה כן אפשר לומר. לכן הקדושה לא הייתה בשעת הלישה באיזו בכלי לך. בצד בשוליים כתבנו בנושא כל שממנו לאישים אש, זה בלשון רבים אישים, הרי הוא בבל תקטירו. רשי על הביטוי הזה מסביר, רשי כל שממנו לאישים, רשי נמצא ממול, כל שעלה כבר ממנו למזבח ומבשר קורבנות כבר עלו חלב וכליות. אם יש לך בשר של הקורבן ואחרי שהקריבו את החלב, הקליות, הדברים, החלקים שמצווים להקריב, ומן המנחות כבר עלה הקומץ, ומשתי הלחם כבר עלו חלבי כבשי עצרת והבאים עמהם וכגופן דמו, ומלחם הפנים בזיחי לבונה. כל הדברים האלו שהזכרנו, יש חלק שכבר עלו, חייבים לעלות על המזבח. מה שנשאר למטה זה הנושא שלנו. תנו רבנן, מניין למעלה מבשר חטאת ומבשר אשם, מבשר קודשי קודשים, זה הכבשי עצרת, מבשר ומקודשים קלים, וממותר העומר, ממותר זה השיריים של העומר, וממותר שתי הלחם ומלחם הפנים ומשירי מנחות שהוא בלא תעשה. יש איסור להעלות את הדברים האלו שרשמנו עכשיו. תמוד לומר, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישי לשם. ודורשים את הספר של הפסוק, כל שהוא ממנו לאישים, כל דבר שלקחו ממנו את החלק לאש, ומה שנשאר הרי הוא בבל תקטירו, אסור להקטיר אותם. אסור להקטיר בשר קורבן, חוץ מקורבן עולה, אסור להקטיר, כי בשר קורבן הוא מיועד לאכילת הכהנים, והחלק הגבוה הוא קטר על המזבח, החלב, הכליות. שואלת הגמרא, וגם כתבנו את זה בתוך המקור, ושתי הלחם ולחם הפנים יש מהם לאישים? יש חלק משתי הלחם או לחם הפנים לאיש? ואת תניא, לגבי דין הגשה במנחות, יש מצווה לקחת את המנחה לפני הקמיצה ולהביא את כל הכלי שמכיל את המנחה לפינת מערבי דרומית של המזבח, זה נקרא להגיש, להגיש אותו. אז בעניין הגשה כתוב בברייתא, יצאו שתי הלחם ולחם הפנים שאין מהם לאישים, אין מצוות הגשה בהם, אין, כתוב בפירוש שאין מהם לאישים, אין חלק מהם לאש. אז איך אמר למעלה, כללנו את שתי הלחם ולחם הפנים כדבר שיש מהם לאש? אמר רב ששת, שני הדברים נכונים, אין מגופו לאישים, לא כמו מנחה רגילה שלוקחים את הקומץ מתוך המנחה עצמה ומקטים את הקומץ. כשמדובר בשתי הלחם, לא לוקחים חלק מהשתי הלחם ולא לוקחים חלק מלחם הפנים לשים באש. אז זה הכוונה, אין מגופו לאישים, והתכונה הזאת מספיק לומר שאין בהם מצוות הגשה. אבל לגבי האיסור כל שממנו לאישים בבל תקטירו, כשאנחנו מדברים על שתי הלחם, ורשי הזכיר את זה מקודם, השתי הלחם באים ביחד עם כבשי עצרת, והכבשי עצרת הם נגיד המתירים של הלחם, ומכבשי עצרת מקריבים את המעיים, את האמורים. ואצל לחם הפנים כן מקריבים מהם את הבזיחי לבונה שישבו יחד עם לחם הפנים במשך השבוע, השני בזיחי לבונה, זה כן מקטירים לאש, ומה שנשאר זה לחם הפנים. נושא חדש, או אפשר להגיד המשך, אבל ההתמקדות כעת זה בעניין הכבש שעולים בו למזבח, ובצד תחת הכותרת נושא כתבנו דברים שאסורים להעלותם על גבי המזבח, זאת אומרת הרשימה שקראנו מקודם, מהו להעלותם על גבי הכבש. הגמרא איתמר, המעלה מכולם, כל מה שרשמנו בברייתא הקודם על גבי הכבש, רבי יוחנן אמר חייב, כאילו הוא מעלה או על המזבח. אבל זה אומר, אמר פטור, רבי יוחנן חייב, דתניא, בויקרא פרק ב' פסוק י"ב. אני רק מדגיש שזה הפסוק שבא מיד אחרי פסוק י"א, שקראנו כבר, כל המנחה אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץ כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישי לה'. ובהמשך כתוב, והוספנו את הפסוק הזה גם בשוליים, קורבן ראשית תקריבו אותם לשם, ועל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. בפסוק הזה מוזכר המזבח, אל המזבח לא יעלו, אין לי אל המזבח. ממשיך הגמרא, כבש מניין? תמוד לומר, ואל המזבח לא יעלו לרצון. נקודה טכנית מה שמצוין, מצוטט פה, לא יעלו לרצון, בפסוק עצמו, בסוף הפסוק כתוב, ולא יעלו לריח ניחוח. אז ראינו את המקור לרבי יוחנן, לרבות את הכבש, מזה שכתוב בפסוק, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. ורבי אלעזר, ורבי אלעזר אמר פטור, ממשיך הגמרא, מה היא טעמה? דאמר קרא, וכאן אנחנו מצטטים מפסוקים י' א' וי' ב', ציטוטים חלקים, סור ודבש, קורבן ראשית, תקריבו אותם. זה רואים בתחילת פסוק י' ב', ומכאן רבי אלעזר מדייק, אותם הוא, סור זה רמז ל... או מילה בשביל כנגד שתי הלחם, והמילה דבש כנגד הביקורים. אותם הוא דרבי לך כבש כמזבח, יהיה איסור להעלות את שתי הלחם או הביקורים לכבש, אבל מידי אחרינה לא. הבשר חטאת וכל מה שמנינו ליל לא נכלל באיסור כבש כמזבח. הרשי, אגב, מי שמחפש רשי על הנקודות האלו בסוף העמוד, רשי גולש לנונחת עמוד א'. אנחנו עוברים לנונחת עמוד א' בגמרא, ורבי יוחנן היי אותם מי עביד לי. מילה אותם, ראינו שרבי אלעזר הוא מדייק את דינו מהמילה אותם. מה רבי יוחנן לומד מהמילה הזאת, שגם מילת מיעוט באה למעט משהו? תשובה, מבאי אלי לחדתניה. נראה בברייתא בצד, בנושא סלש מבנה כתבנו, קודם כל יש פס כפול, הוכחות, דאין היחיד ואף לא הציבור מביאים שתי הלחם כנדבה. רק נזכיר ששתי הלחם הם הכיכרות, שהם היו חמץ שבאים בחג השבועות יחד עם כבשי עצרת, ואנחנו עכשיו נעבור חזרה לגמרא בעניין הזה. יכול יהיה יחיד מתנדב ומביא כיוצא בא נדבה, כמו כיוצא בא הכוונה שתי הלחם בנדבה, וקורא אני בא מוצא שפתיך תשמור ועשית. מי שנודר משהו הוא צריך לשמור, הוא צריך לקיים את הנדר שלו. אז אם אדם התנדב להביא שתי הלחם, האם זה תופס? תמוד לומר קורבן ראשית תקריבו. תקריבו לשון רבי משמע ציווי לציבור. קורבן ראשית, היינו השתי הלחם, זה נקרא קורבן ראשית, תקריבו, הציבור. ציבור אמרתי לך ולא יחיד. יכול לא יהיה יחיד מביא, שאינו מביא, חובתו כיוצא בה. אין תקדים ליחיד להביא שתי הלחם כחובה. ומילא, אני מבין שהוא לא מנדב להביא שתי הלחם. אבל, ציבור מביא, אולי כנדבה, יש מושג של קורבנות נדבות ציבור. יש רשי מביא את המקור לזה מכסף שנמצא בשופרות שהיו באחד מלשכות בית המקדש, משם היו קונים מדי פעם קורבנות נדבה. אז אולי יהי שוב פעם השתי הלחם בא מהציבור כנדבה שמביא חובתו כיוצא בה. יש תקדים לציבור להביא שתי הלחם בחג השבועות כחובה. תמוד לומר אותם, והנה זה המילה שרצינו לדעת מה רבי יוחנן לומד מזה, מה הוא דורש מזה, והוא מסתמך על הדרשה של הברייתא. בהמשך אנחנו הוספנו סוגריים לפי מה שרשי מביא, שבמדרש בתורת הכהנים ההמשך הזה לא מופיע, מה שכתוב הוא מה יש לך להביא כחובה, שתי הלחם מן הסור וביקורים מן הדבש. אלו הם חובות וכפי שאמרנו עכשיו, ששתי לחם אמנם זה חובה, אבל הוא לא בא בנדבה. שאלה, ושתי הלחם לא קלווה נדבה? והתניה, תשימו לב, קושיה ארוכה. האם זה מדויק? מה שאמרנו ששתי הלחם לא בא כנדבה? והתניה, אם נאמר כל שעור, בפסוק שכבר הזכרנו מקודם, כי כל שעור וכל דבש לא סקריבו, לא סקטירו ממנו. אם היה כתוב כל שעור, למה נאמר כל דבש? ואם נאמר כל דבש, למה נאמר כל שעור? שיש איסור מיוחד לשתיהם, התורה מפרטת איסור הכתרתם על המזבח, מפני שיש בשעור מה שאין בדבש, ויש בדבש מה שאין בשעור. שעור הותר מכללו במקדש, דבש לא הותר מכללו במקדש. המשפט הזה אנחנו נצטרך להמתין עוד כמה שורות עד לסוף, עד אחרי הברייתא, לראות מה הכוונה שסור הותר מכללו. אבל רואים את הסור מה שלא נמצא בדבש, לכן אם היו כותבים רק אחד לא הייתי יודע על השני. דבש, מה מיוחד את הדבש? הותר בשירי מנחות. נכון שלא לשים בהכנת מנחה עם דבש, לשים עם מים או עם שמן, אבל לא עם דבש. כי אז אם אתה מכין את המנחה עם דבש, הקומץ יהיה עם דבש, ודבש אסור להקטיר. אבל מה? אחרי שאתה הפרשת את הקומץ, השיריים שנאכלו על ידי הכהנים, הכהן יכול להכין את השיריים שהוא מקבל עם דבש. אז דבש הותר בשירי מנחות, סור לא הותר בשירי מנחות. כהן יכול להכין את השיריים, אבל צריך להקפיא שלא להחמיץ אותם. יש איסור חמץ, למדנו את זה בעבר, מהמילה חלקם, שמוסביר בפסוק של איסור לא תעשה חמץ חלקם. גם השיריים יש בו איסור חימוץ. המפני שיש בסור מה שאין בדבש, ויש בדבש מה שאין בסור, כי כל אחד יש לו תכונה מה שאין בשני, הוא צריך לומר כל סור, הוא צריך לומר כל דבש. זה סוף הברייתא. מה שמעניין אותנו זה המשפט סור דהותר מכללו במקדש. מי ניהו? לאו שתי הלחם שהם סור, הם באים מחמץ. דקרבה נדבה, שנכון בשתי הלחם של חג השבועות, שזה החובה, לא מקריבים אותו על המזבח, אבל הותר מכלל האיסור, זה אותו דבר, שתי הלחם שאפשר להקריב אותם על המזבח בתור נדבה. אז אם זה נכון, אם הפירוש הזה נכון, אז רואים ששתי הלחם כן באים למזבח בנדבה. אמר רבא מנדלוק, זה לא הפירוש לכלל, לביטוי שהותר, סור שהותר מכללו. מה משמעות הביטוי סור שהותר מכללו במקדש? לקרב, או אפשר אולי להבין לקרב עמהם. שתי הלחם שאתה מביא בחג השבועות לא עולה על המזבח, זה פירוש כי כל סור לא תקטירו, אבל מה שקרב עמהם כן עולה על המזבח. מה קרב עם שתי הלחם? הכבשי עצרת, הם באים עם שתי הלחם. אבל לעולם אני מדגיש פה, אנחנו לא הרחבנו שתי הלחם לתחום נדבה, אנחנו מדברים רק בתחום החובה, אין נדבה בשתי הלחם. אז מה שמיוחד אצל שתי הלחם, שמה שבא עמהם כן עולה על המזבח. זו הכוונה שבשעור הותר מכללו הקורבן הבסיסי, השתי הלחם אסור על המזבח, ומה שבא עמהם, כבשי עצרת, כן עולים על המזבח. רש"י כותב לקרב עמהם, השני כבשי עצרת כמר דקרבים עם שתי הלחם, פיינו הותר מכללו והמקדש לקרב עמהם. אנחנו חוזרים לגמרא. אי הכי, אם אתה מפרש המשפט שבסור הותר מחלו, זה הכוונה לשתי הלחם, וגם אמרנו בדבש לא הותר מחלו, מה זה דבש? ביקורים. אי הכי, ביקורים נמי, דיינו, הדבש שהזכרנו מקודם זה הביקורים, נמי, יש שקרב עמהם. אז איך אתה אומר שרק אצל הסעור הותר מכללו, דבש לא הותר מכללו? אם אתה אומר הותר לכללו, הכוונה למה שקרב עמהם, גם אצל ביקורים יש כזה דבר, אותו דבר זה, וזה אין מיוחדות לסעור. דתנן, המשנה שמתארת הבאת ביקורים, כתוב הגוזלות שעל גבי הסלין שהכילו את הפירות הביקורים, אותם גוזלות, העופות, היו עולות, היו מקריבים אותם כעולת העוף, והסלים שבידם ניתנים לכהנים, כהנים היו מקבלים מתנה ומביאי הביקורים היו מקבלים יחד עם הפירות גם הסלים. אבל מה רואים? שהדבר שליווה שבא עם הביקורים, כמו כבשי עצרת שבאים עם לחם, עם שני הלחם, שתי הלחם, היו עולות. הגמרא דוחה הנאו, הגוזלות, הם לא באו בתור קורבן יחד עם הביקורים, לאתר ביקורים ודעת, הם באו כדי לאתר, כמו לפאר את הביקורים, אבל לא חובה של הביקורים. הקשר בין אותם עופות לביקורים הוא קשר הרבה יותר רפוי מהקשר בין כבשי עצרת לשתי הלחם. עד כאן שיעורנו להיום.